דברי הימים, על ספר דברי הימים.
דברי הימים, פודקאסט על המזרח הקדום.
שלום וברוכים הבאים לדברי הימים, שידורון לענייני המזרח הקדום. א' באדר, שנת 2745, לעליית שלמן עשר החמישי, מלך אשור לקס. שם הפרק, דברי הימים, על ספר דברי הימים, חלק ב'. אני דוקטור אילן אבקסיס. ושוב אני מזכיר, ה-RSS הראוי הוא http://ilanabc.co.il/podcast/. בפרק שעבר דנו במקורות שעמדו בפני בעל דברי הימים, וכן הצבענו על מספר הבדלים עיקריים בין ספר דברי הימים לבין מקורותיו המקראיים עליהם הוא התבסס. בפרק זה נדון בקצרה ברשימות היחס המפותחות בספר דברי הימים, נראה כיצד בעל דברי הימים שיבץ מזמורי תהילים במקומות אסטרטגיים, ונעמוד על תפיסת הגמול העומדת בבסיס הספר. רשימות יחס קיימות במקרא בכמה ריכוזים. למשל, בבראשית פרק ה', רשימת יוצאי מצרים, רשימת השבים מבבל, ועוד. אבל אין ספק כי כתר רשימות היחס ליחידת שטח שייך לדברי הימים. מי מהמאזינות או המאזינים המצפים לתינוק, הטו אוזן, אולי תמצאו שם ראוי לצאצא. הספר מתחיל ברשימת יחס החוזרת בקצרה ובאופן מרוכז על אלו של ספר בראשית. למעשה, פרק א' בספר דברי הימים הוא העתק הדבק של רשימות היחס בספר בראשית. ציטוט, אדם, שט, אנוש, קנן, מהללאל, ירד, חנוך, מתושלח, למח, נוח, שם, חם, ויפת, דילגתי קצת, אברהם הוא אברהם, בני אברהם, יצחק וישמעאל, דילוק קל, ובני כתורה פילגש אברהם, ילדה את זמרן ויוקשן ומדן ומדיין וישבק ושוח, עוד דילוג, ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום, לפני מלוך מלך לבני ישראל, בלה בן בעור ושם עירו דנהבה, וזה ממשיך, אבל העניין ברור. סוף ציטוט. פרק ב' מתחיל בעם ישראל, הלו לשם כך התכנסנו פה כזכור. לאחר ציון בני יעקב, מגיעים אל העיקר, רשימת היחס של שבט יהודה. חשוב לזכור כי ספר דברי הימים נכתב בירושלים בתקופה הפרסית, וירושלים, שהייתה בירת ממלכת יהודה, עתה היא הבירה של פחוות יהודה. באופן טבעי, צאצאי יהודה ימקמו את רשימת היחס של שבטם בראש. ברור לכולם יהיה חשוב, כן? דוקטור ליאור הרביד, מעושים תנ"ך לשעבר ומהפודקאסט של התנ"ך בהווה, אמרה לי פעם משפט שאני שמח לצטט כאן. כוכב הצפון של התנ"ך זה דוד, גם של הנצרות אגב. וגם רשימת היחס של שבט יהודה חותרת לקראת דוד. הוא החשוב והוא העיקר. והנה רשימת היחס של דוד. ציטוט, בני יהודה, ער ואונן ושלה, שלושה נולד לו מבת שועה הכנענית. ויהי ער בכור יהודה רע בעיני אדוני וימיתהו. ותמר כלתו ילדה לו את פרץ ואת זרח. כל בני יהודה חמישה. שימו לב באיזו אלגנטיות דילגו על סיפור יהודה ותמר. ודילגתי קצת. ורם הוליד את עמינדב, ועמינדב הוליד את נחשון, נשיא בני יהודה, השבט, לא הקבוצה, כן? ונחשון הוליד את סלמה, וסלמה הוליד את בועז, בעלה השני של רות כזכו, ובועז הוליד את עובד, ועובד הוליד את אישי, הנה הם מתקרבים, ואישי הוליד את בכורו, את אליאב, ואבינדב השני, ושמעה השלישי, נתנאל הרביעי, רדי החמישי, עוצם השישי, והנה הגענו... דוד השביעי. ואחיותיהם צרויה ואביגיל, ובני צרויה אבישי ויואב ועשאל, שלושה. ואביגיל ילדה את עמסה, ואבי עמסה יתר הישמעאלי. סוף ציטוט. הנה כי כן, הכל מכוון אל דוד. ואני מזכיר את הפרק, קטן הייתי מן אחי, על מזמור קנ"א בתהילים. בדף הפרק שמתי קישור. על יתר הישמעאלי דיברנו בפרק שעבר. בהמשך מופיעים שמות על גבי שמות, חומר גלם מרתק לגנאולוגים. אבל אנו נברור את הפרטים החורגים מהסכמה של א' הוליד את ב', שהם הפרטים המעניינים כמובן. כך סופר על איש ללא בנים, ציטוט, ולא היה לששן בנים כי אם בנות, כמו לרשי אגב, ולששן עבד מצרי ושמו ירחע, ויתן ששן את ביתו לירחע עבדו לאישה, ותלד לו את עתי. סוף ציטוט. כפי הנראה, ירחע היה בחור ממש רציני אם הוא ניסה לבת האדון. פרק ג' מתחיל ברשימת בני דוד, כולל אחד מבניו הקרוי נוגה. כן, כן, נוגה במקרא זה שם של בן. וזכור לכל נוגה הראובני זיכרונו לברכה, המייסד של נאות קדומים. אתר מומלץ בחום. אתר ממשי, לא במרשתת, כן? בחורה מעניינת מופיעה בפרק ד', ציטוט, בני יהודה, פרץ חצרון וחרמי וחור ושובל, דילגתי קצת, אלה משפחות הצורעתי, ואלה אבי עיתם, ישראל וישמע, וידבש, ושם אחותם, הצללפוני. סוף ציטוט. אזכור משפחות הצורעתי והצללפוני אחותם באותה נשימה, גרמו לחזל לזהות את הצללפוני זאת עם אם שמשון, צורעה וכל זה, שאינה ננקבת בשמה בספר שופטים. גם ז'בוטינסקי, בספרו המופתי שמשון, קרא לאם שמשון הצללפוני. אם תשאלו אותי, זה שם ראוי לדברים אחרים. אבל אף אחד לא שואל אותי. בהמשך נזכרו כמה אנשים בעלי שם מוזר משהו. ציטוט, ולאשחור אבי תקוע היו שתי נשים, חלאה ונערה, דילגתי קצת, ובני חלאה, צרת וצוחר ואתנן. סוף ציטוט. כשהאימא היא חלאה והבן הוא אתנן, זה מרים גבה. כאשר אברהם מפו כתב את אהבת ציון, הרומן העברי הראשון בעת החדשה, הוא כינה את הגיבורה השלילית בשם המתבקש חלאה. והנה שני פסוקים לא ממש ברורים, אבל שהניבו תוצאה משמחת. ציטוט, ויהי יעבץ נכבד מאחיו, ואמו קרא שמו יעבץ לאמור, כי ילדתי בעוצב. ויקרא יעבץ לאלוהי ישראל לאמור, אם ברך תברכני, והרבית את גבולי, והייתה ידך עימי, ועשית מרעה לבלתי עצבי, ויבא אלוהים את אשר שאל. סוף ציטוט, די בפסוקים אלה, על מנת להכליל את יעבץ, או כמו שהוא נקרא בסרט חגיגה בסנוקר, יבש בן רבי, ברשימת עשרת הצדיקים, שעוד בחייהם הובטח להם להיכנס לגן עדן. ככה חופשי. ואני מזכיר את הפרק, ימשיך כבודו, על עשרת הצדיקים שנכנסו עוד בחיים לגן עדן. בדף הפרק, שמתי קישור. פסוק שאפילו בעל דברי הימים לא הבין באמת, מצוי בהמשך. ציטוט. ויוקים ואנשי חוזבה, ויואש ושרף אשר בעלו למואב, וישובי לחם, והדברים עתיקים. סוף ציטוט. הדברים עתיקים ובעיקר לא מובנים. רשימות היחס ממשיכות ויש בהן עוד פרטי מידע מרתקים, אבל הדוגמאות שהזכרנו לעיל הבהירו את הנקודה היטב. תחום מרתק בו מגלה ספר דברי הימים תפיסה ייחודית הוא נושא הגמול. תפיסת הגמול הבסיסית במקרא היא שכל אדם מקבל את גמולו הראוי. צדיק זוכה לגמול חיובי, במילים אחרות רווחה כלכלית ואריכות ימים, ורשע זוכה לעונשו, כלומר, עוני מרוד וקוצר ימים. אבל כולנו יודעים שבמציאות לא זה המצב. אין קשר בין תוחלת חיים ומצב כלכלי לבין מידת צדיקותו של האדם. התפלגות הרשעים והצדיקים בקרב מעריכי הימים ובקרב העשירים זהה להתפלגותם באוכלוסייה הכללית. על כן התפתח ברבות הימים תפיסה של שוטף פלוס 120 שנים. כלומר, על המאמין לקיים את חובותיו בעולם הזה, אבל הגמול יגיע בעולם הבא. בספר דברי הימים ישנה תפיסה קרויה גמול אישי. תפיסה זו מנוגדת לתפיסת הגמול המובעת בספר מלכים. שם ישנה תפיסה המכונה גמול קיבוצי לדורות. כלומר, אדם חטא, בנו חטא, נכדו חטא, והנין נענש עבור כולם. כך למשל, בספר מלכים מלך חוטא ורשע כמנשה זכה לאריכות ימים, לכאורה צדיק, ואילו חורבן ירושלים נכרח בחטאי מנשה, שמת 60 שנה קודם לכן. אפילו יושיהו הצדיק לא הצליח למנוע את חורבן ירושלים. ואני מזכיר את הפרק, ישמחה אלוהים כאפריים, כמנשה, על מנשה מלך יהודה. בדף הפרק שמתי קישור. חסרון תפיסה זו ברור. אם אני לא אענש על מעשיי, או חמור מכך, אני נענש על חטאי אנשים שמתו לפני שנולדתי בכלל, מה הטעם להיות צדיק? הביטוי המקראי המפורסם למצב זה הוא, אבות אכלו בוסר ושיני בנים תקהנה. בספר דברי הימים, שלאחר חורבן בית ראשון, יש גישה של גמול אישי כאמור. איש איש מקבל לפי מעשיו. כך למשל, בספר מלכים, סופר על מסע שישק. ללא הסבר מדוע שישק ערך את המסע, ואני מזכיר את הפרק על מסע שישק, בדף הפרק שמתי קישור, בעל דברי הימים לא העלה על דעתו שרחבעם נענש סתם כך, על כן הוא ציין שרחבעם חטא. ציטוט, ויהי, כהכין מלכות רחבעם וכחזקתו, עזב את תורת אדוני וכל ישראל עמו. ויהי בשנה החמישית למלך רחבעם, עלה שישק מלך מצרים על ירושלים, כי מעלו באדוני. סוף ציטוט. רחבעם חטא ונענש במסע צבאי. בספר מלכים, תואר המלך אחז כרשע. רצין מלך ארם ופקח בן רמליה ומלך ישראל, מרדו באשור וצרו על ירושלים על מנת לצרף את אחז הסרבן למרד. אחז פנה לתגלת פיל עשר השלישי, מלך אשור, והשתעבד לו. בזה פחות או יותר תם העניין. בספר דברי הימים, לא נתנו למלך רשע כזה לחמוק מעונש. בעל דברי הימים העניש אותו, במרכאות, בחומרה רבה. ציטוט, בין 20 שנה אחז במולכו, ו-16 שנה מלך בירושלים, ולא עשה הישר בעיני אדוני. דילגתי על רשימת החטאים המרשימה. ויתנאו אדוני אלוהיו ביד מלך ארם, ויקו בו, וישבו ממנו שביה גדולה, ויביאו דרמסק, וגם ביד מלך ישראל ניתן, ויח בו מכה גדולה, ויהרוג פקח בן רמליהו ביהודה 120 אלף ביום אחד, הכל בני חיל, בעוזבם את אדוני אלוהי אבותם. ויהרוג זכרי גיבור אפרים, את מעשיהו בן המלך, ואת עזריקם נגיד הבית, ואת אלקנה משני המלך. ומי שקרא את אשמת שומרון של אברהם אפו, מכיר את השמות הללו, ונמשיך. וישבו בני ישראל מאחיהם, 200 אלף נשים, בנים ובנות, וגם שלל רב בזזו מהם, ויביאו השלל לשומרון. סוף ציטוט. בשל חטאיו, אחז מלך יהודה, הובס בשדה הקרב, הן על ידי הארמים, והן על ידי הישראלים. וזה ממשיך בעוד מפלות. ציטוט. ועוד אדומים באו, ויקו ביהודה, וישבו שבי. ופלישתים פשטו בערי השפלה והנגב ליהודה, וילכדו את בית שמש. דילגתי על רשימת הערים שכבשו הפלישתים, כי הכניע אדוני את יהודה בעבור אחז מלך ישראל. כי הפריע ביהודה, ומעול מעל באדוני. סוף ציטוט. מארבע רוחות שמיים היכו את המלך החוטא. ישראל מצפון, ארם ממזרח, אדום מדרום, ופלישתים ממערב. כך יעשה לאיש שאדוני לא חפץ בעיקרו. לעומתו, יש את יהושפת המלך הצדיק. בספר מלכים סופר כי יהושפת יצא עם אחיו מלך ישראל לקרב רמות גלעד, קרב בו אחיו נהרג. ואילו יהושפת נותר בחיים. בספר דברי הימים ידעו בדיוק מדוע ניצל יהושפת הצדיק. ציטוט, ומלך ארם ציווה את שרי הרכב אשר לו, למור, לא תלחמו את הקטון את הגדול, כי אם את מלך ישראל לבדו. ויקירו שרי הרכב את יהושפת, והם אמרו, מלך ישראל הוא, ויסובו עליו להילחם. ויזעק יהושפת, ואדוני עזרו, ויסיתם אלוהים ממנו. סוף ציטוט. עזרת האל הצילה את הצדיק. אבל פה לא תמו ישועות אדוני כהרף עין. יהודה אויבים סביב לה, וגם המואבים והעמונים לא נמלטו מהגורל המר של מי שמתעסק עם צדיק כמו יהושפת. למזלם, הם לא הספיקו להתעסק גם עם מיקו. ציטוט, ויהי אחרי כן, באו בני מואב ובני עמון, ועמהם מהעמונים על יהושפת למלחמה. ויבואו ויגידו ליהושפת למור, בא עליך המון רב מעבר לים, מארם, הים הוא ים המלח, וכנראה זה לא ארם אלא אדום, והינם בחצצון תמר, היא אין גדי. ויירה, כלומר פחד, ויתן יהושפת את פניו לדרוש לאדוני, ויקרא צום על כל יהודה, דילגתי הרבה, ויוועץ אל העם, ויעמד משוררים לאדוני, ומהללים להדרת קודש, בצאת לפני החלוץ, ואומרים, הודו לאדוני, כי לעולם חסדו. ובעת החלו ברינה ותהילה, נתן אדוני מערבים על בני עמון, מואב והר סעיר, הבאים ליהודה, וינגפו. ויעמדו בני עמון ומואב על יושבי הר סעיר, להחרים ולהשמיד. וכחלותם ביושבי סעיר, עזרו איש ברעהו למשחית. ויהודה בא על המצפה למדבר, ויפנו אל ההמון, ואינם פגרים נופלים ארצה, ואין פלטה. ויבוא יהושפת ועמו לבוז את שללם, וימצאו בהם לרוב ורכוש ופגרים וכלי חמודות, וינצלו להם לאין מסע. ויהיו ימים שלושה בוזזים את השלל, כי רב הוא. סוף ציטוט. יהושפט הוא מלך צדיק, אויביו ניגפים לפניו, ולא סתם, הם הרגו אחד את השני. ככה זה. מנשה מלך יהודה היה מלך חוטא, שבעל מלכים קרח בחטאיו את חורבן ירושלים כאמור. בעל דברי הימים היה בבעיה. כיצד הוא יסביר את העובדה שמלך חוטא כמנשה מלך 55 שנה? המלך שמלך הכי הרבה זמן במקרא. הפתרון פשוט. במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם עומדים כידוע. ציטוט. וידבר אדוני אל מנשה ואל עמו ולא הקשיבו. ויבא אדוני עליהם את שרי הצבא אשר למלך אשור, וילכדו את מנשה בחוכים, ויאסרוהו בנחושתיים, ויוליכוהו בבלה. וכהצר לו, חילה את פני אדוני אלוהיו, ויקנה מאוד מלפני אלוהי אבותיו. ויתפלל אליו, ויעתר לו, וישמע תחינתו, וישיבהו ירושלים למלכותו, וידע מנשה, כי אדוני הוא האלוהים. סוף ציטוט. מנשה חזר בתשובה, האל סלח לו, והנה 55 שנות מלכות אינן בעיה כלל ועיקר. יש חוקרים הרואים בכל הסיפור הזה עורבה פרח שנועד להסביר את שנות מלכות מנשה. אבל בקטע הזה יש גרעין חזק של אמת. בירת אשור באותה תקופה היא נינווה. מדוע מנשה הובא לבבל? זה כמו לומר שמנדהו פגש את מלכת אנגליה בפריז. קטע זה משקף אירוע היסטורי ככל הנראה. המלך האשורי אשור בניפל צר על מלך בבל, שהיה אחיו אגב, בין השנים 651 ל-648 לפני הספירה. מנשה נלקח אל מלך אשור, מסיבה כלשהי, שהיה בבבל. אילו הסיפור היה מומצא, היינו מצפים שמנשה יגיע לנינווה, לא לבבל. פוגשים את מלכת אנגליה בלונדון, לא בפריז. בעל דברי הימים לקח אירוע אמיתי, ועליו הלביש במרכאות את חזרת מנשה בתשובה. והנה דוגמה מהמלך הצדיק בהי הידיעה, יושיהו. למרות היותו צדיק, יושיהו סיים את חייו בטרם עת. בספר מלכים לא נמסרה סיבה למות יושיהו. ציטוט, בימיו עלה פרעה נכו מלך מצרים על מלך אשור על נהר פרט, וילך המלך יושיהו לקראתו וימיתהו במגידו כראותו אותו. סוף ציטוט. פרעה נכו השני יצא ממצרים לעזור לשרידי האימפריה האשורית כנגד הבבלים בקרב חרן. היה זה בשנת 609 לפני הספירה. בדרך הוא פגש את יושיהו והמית אותו. לא ברור מדוע. בעל דברי הימים לא יכל לקבל את העובדה שמלך צדיק יושיהו מת סתם כך. הוא בטח עשה משהו. אז הוא הדביק לו חטא של אי הקשבה לאדוני. ציטוט. אחרי כל זאת, אשר הכין יושיהו את הבית, עלה נכו מלך מצרים להילחם בקרקמיש. טעות, חרן, על פרט. ויצא לקראתו יושיהו, וישלח אליו, פרעה נכו, מלאכים למור. מה לי ולך מלך יהודה? לא עליך אתה היום, כי אל בית מלחמתי ואלוהים, אמר לבהלני, חדל לך מאלוהים אשר עימי, ואל ישחיתך. ולא הסב יושיהו פניו ממנו, להילחם בו יתחפש. ולא שמע על דברי נכו, מפי אלוהים, ויבוא להילחם בבקעת מגידו, ויורו היורים למלך יושיהו, ויאמר המלך לעבדיו, העבירוני כי הוחלתי מאוד, נפצעתי הכוונה, ויעבירו עבדיו מן המרכבה, והרכיבו על רכב המשנה אשר לו, וילכוהו ירושלים וימות. סוף ציטוט. יושיהו חטא באי הקשבה לדברי אלוהים, מפי נכו, כן? לא זאת אף זאת. הוא הנמלה הזעירה, יצא להילחם בפיל האמתני, וכצפוי הוא נהרג בקרב. אלא מה? אבל מותר להטיל ספק האם התחולל קרב בכלל, או שמה בעל דברי הימים הרג, במרכאות, את יושיהו באופן מכובד והירואי. והנה דוגמה אחרונה לעניין תורת הגמול. בספר מלכים נכרח חורבן ירושלים בחטאי מנשה כאמור. אבל בעל דברי הימים לא קיבל את זה. מה עוד שמנשה חזר בתשובה? לשיטת בעל דברי הימים, אם ירושלים חרבה במשמרת של צדקיהו מלך יהודה, סימן שהוא האשם. רשימת החטאים שלא נזכרת בספר מלכים כלל, היא מרשימה ומכובדת. ציטוט, ויעס, צדקיהו הכוונה, הרע בני אדוני אלוהיו לא נכנע. מלפני ירמיהו הנביא, מפי אדוני, דילגתי קצת, ויקש את עורפו, ויאמץ את לבבו משוב אל אדוני אלוהי ישראל. גם כל שרי הכהנים והעם הרבו למעול מעל, ככל תועבות הגויים, ויתמאו את בית אדוני אשר יקדיש בירושלים, וישלח אדוני אלוהי אבותיהם עליהם ביד מלאכיו השכם ושלוח, כי חמל על עמו ועל מעונו, ויהיו מלעיבים, מעליבים הכוונה, במלאכי האלוהים, ובוזים דבריו, ומתעתעים בנביאיו. עד עלות חמת אדוני בעמו, עד לאין מרפא. ויעל עליהם את מלך כסדים, ויהרוג בחוריהם בחרב בבית מקדשם. וזה ממשיך בתיאור החורבן, אבל העניין ברור. סוף ציטוט. צדקיהו ואנשי דורו חטאו, לא שעו לאזהות הנביאים, ועל כן נענשו בחורבן ירושלים. ככה זה. עניין מיוחד הוא יחסו של בעל דברי הימים למלאכים חוטאים. בעיקר מלכי יהודה. חשוב לזכור, כי מבחינת בעל דברי הימים, רק ממלכת יהודה היא לגיטימית. ואילו ממלכת ישראל אינה לגיטימית כלל ועיקר בעיניו. לכן, לא פעם אגב, מלכי יהודה מכונים מלך ישראל. עיקר קצפו של בעל דברי הימים יצא על מלכי יהודה שהיו בקשרים טובים עם ממלכת ישראל. דוגמה מובהקת הוא יהורם בן יהושפט מלך יהודה. יהורם בן יהושפט התחתן עם עתליה בת עומרי, הסנועה מממלכת ישראל. בעל מלכים לא ממש אהב את יהורם בן יהושפט, אבל בעל דברי הימים תעב אותו, עד כדי תפירת תיק. וכך נכתב על יהורם שרצח את אחיו. ציטוט, ויקם יהורם על ממלכת אביו, ויתחזק, ויהרוג את כל אחיו בחרב, וגם משרי ישראל. סוף ציטוט, יהורם עלה לשלטון ורצח את אחיו. ככה פשוט. אבל מותר לפקפק האם אכן יהורם רצח את אחיו. קודם כל, יש לזכור כי באותו הדור סופר על 5 מעשי טבח בנסיכי יהודה, זה של יהורם, שהזכרנו זה עתה. מקרה אחד הוא של יהוא, שהרג את אחזיה מלך יהודה, בנו של יהורם, ואת כל אחיו, כמסופר בספר מלכים. מקרה נוסף הוא של עתליה, אשת יהורם, שעליה מסופר שהיא המיתה את כל זרע המלוכה. מקרה נוסף הוא יהוא, שהרג, בספר דברי הימים, גם את כל הבנים של אחי אחזיה, שהרי את אחי אחזיה הוא כבר הרג בספר מלכים. ולבסוף, בספר דברי הימים, סופר על הפלישתים והערבים שהרגו את כל בני המלך. והשאלה היא, כמה נסיכים יהודאים היו שכולם מתו ב5 הזדמנויות שונות. כפי הנראה, מדובר באירוע אחד שהתפצל ל5 מסורות משנה. מה עוד שמנהג הרג אחרי המלך על ידי המלך החדש הוא מנהג פרסי מתועד היטב. ואני מזכיר את הפרק על רציחות פוליטיות באימפריה הפרסית. בדף הפרק שמתי קישור. בעל דברי הימים שחי בתקופה הפרסית ושלא אהד בלשון המעטה את יהורם בן יהושפט, תפר לו תיק. בנוסף לתפירת התיק, בעל דברי הימים הסתבך בסתירה היסטורית. לפי בעל דברי הימים, אליהו הנביא שלח מכתב ליהורם בתגובה לרצח האחים, לכאורה. ציטוט, ויבוא אליו מכתב מאליהו הנביא למור. כה אמר אדוני אלוהי דוד אביך, וזה ממשיך עם נבואת הזעם של אליהו. סוף ציטוט. לפי ספר מלכים, אליהו עלה שמיימה בימי אחזיה בן אחאב מלך ישראל, בתקופה שיהושפט מלך יהודה, אבי יהורם, עדיין מלך. כלומר, אליהו הסתלק כמה שנים טובות לפני שיהורם בן יהושפט הפך למלך ורצח את אחאב לכאורה. בעיה, היו שפרשו שאליהו כתב מכתב ברוח הנבואה, והמכתב חיכה בסבלנות שיהורם ירצח את אחאב. ולא נותר לתהות, אם כזו רוח נבואה, אז מדוע אחרי המלך לא הוזהרו? נראה כי תאובו של בעל דברי הימים, את יהורם שבגד במרכאות והתחתן עם שושלת עומרי הסנועה, גרמה לו שיבוש רציני בשיקול דעתו ההיסטורי. אם תרצו, דוגמה לחדשות בדויות, פייק ניוז בלעז. מבחינת בעל דברי הימים, הדמויות המופתיות בהי הידיעה הן דוד המלך ושלמה בנו. בעל דברי הימים תלה בדוד סדרים ונהלים רבים בתחום הפולחן. באחת ההזדמנויות, בעל דברי הימים ריתך במרכאות באופן גס 2 מזמורי תהילים וקבע אותם כמזמור אחד בסוף הסיפור על העלאת ארון אדוני לירושלים. המזמור המאוחד הורכב מחלקים ממזמורי קופהי וצדיק וו שמצידו מקביל לכפתת. ואני מזכיר את הפרק וירקידם כמו עגל על מזמור כפתת. בדף הפרק שמתי קישור. נקרא חלקים מהמזמור המאוחד ונציין חלק מההבדלים. ציטוט. הודו לאדוני, קירו בשמו, הודיעו בעמים עלילותיו. דילגתי על קטע זהה לחלוטין לקטע המקביל מתהילים קופהי. זרע ישראל עבדו. בתהילים כתוב זרע אברהם עבדו. המוקד עבר מאברהם ליעקב. בני יעקב בחיריו, אדוני אלוהינו, בכל הארץ משפטיו. דילגתי שוב על קטע זהה לחלוטין. לא הניח לאיש לעושקם. בתהילים כתוב לא הניח לאדם לעושקם. ויוכח עליהם מלכים, אל תיגעו במשיחי ובנביאי אל תרעו. עד כאן הציטוט מתהילים קופי, ובאופן אלגנטי מחליקים לתוך מזמור צדיק ה. שירו לאדוני כל הארץ, פסרו מיום אל יום ישועתו, ספרו בגויים את כבודו. דילגתי קצת. הוד והדר לפניו, עוז וחדווה במקומו. בתהילים כתוב עוז ותפארת במקדשו. והנה קטע מעניין ללא דילוג. הבו לאדוני משפחות עמים, הבו לאדוני כבוד ועוז, הבו לאדוני כבוד שמו, שאו מנחה ובואו לפניו. בתהילים כתוב לחצרותיו, השתחוו לאדוני בהדרת קודש. יש פה מקרה מעניין. בעל דברי הימים ציטט את תהילים צדיק וב, שמצידו ציטט את תהילים כפתת. ציטוט הומאופתי אם תרצו. מפה ואילך, זה דומה למדי לתהילים צדיק וב. כך שהנקודה ברורה. סוף ציטוט. קטע נוסף מתהילים קוף למד ב' שובץ בסיפור על חנוכת המקדש בימי שלמה. דוד ושלמה תופסים כאמור חלק נכבד בספר דברי הימים. לקורות דוד ושלמה, לפי הספירה המקראית מדובר ב-80 שנה, הקדיש המחבר כ-29 פרקים מתוך 65 פרקים בספר. כמעט חצי. לשאר מלכי יהודה, מרחבם ואילך, מדובר ב-342 שנה, הקדיש בעל דברי הימים כ-27 פרקים בלבד. זאת ועוד, דוד מוצג כמעין משה שני. ונראה כמה דוגמאות לעניין. משה טרח ועמל להכין את המשכן. ציטוט, ויומר משה אל כל עדד בני ישראל למור. זה הדבר אשר ציווה אדוני למור. קחו מאיתכם תרומה לאדוני, כל נדיב ליבו יביאיה את תרומת אדוני, זהב וכסף ונחושת. הרשימה ממשיכה עוד ועוד ואני מדלג לעיקר. ויצאו כל עדד בני ישראל מלפני משה, ויבואו כל איש אשר נשאו ליבו, וכל אשר נדבה רוחו אותו, הביאו את תרומת אדוני למלאכת אוהל מועד, ולכל עבודתו, ולבגדי הקודש. ויבואו האנשים על הנשים, כל נדיב לב, הביאו חך ונזם וטבעת וחומז, סוג של תכשיט, כל כלי זהב וכל איש אשר הניף תנופת זהב לאדוני. גם פה זה ממשיך, אבל העניין ברור. סוף ציטוט. ובאותו אופן, דוד טרח ועמל על מנת לבנות את בית המקדש, הגם שלא הוא יבנה אותו. ציטוט, וישלח חורם מלך צור מלאכים אל דוד, ועצי ארזים וחרשי קיר וחרשי עצים לבנות לו בית. סוף ציטוט. ובהמשך יש תיאור מפורט של ההכנות. ציטוט, ויומר דוד לכנוס את הגרים אשר בארץ ישראל, ויעמד חוצבים לחצוב אבני גזית לבנות בית האלוהים, וברזל לרוב למסמרים, לדלתות השערים, ולמחברות הכין דוד, ונחושת לרוב אין משקל. ועצי ארזים לאין מספר, כי הביאו הצידונים והצורים עצי ארזים לרוב לדוד. בהמשך שוב נזכרים החומרים לבניית המקדש, אבל העניין ברור. סוף ציטוט. משה אמר ליהושע, חזק ואמץ. דוד אמר לשלמה את אותן מילים בדיוק, חזק ואמץ. משה ארגן את הלוויים כמשרתי הקודש, והנה דוגמה אחת, ציטוט, ויהי ביום חלות משה להקים את המשכן, וימשך אותו, ויקדש אותו ואת כל כליו, ואת המזבח ואת כל כליו, וימשכם ויקדש אותם. דילגתי קצת, ויאמר אדוני אל משה למור, קח מאיתם, והיו לעבוד את עבודת אוהל מועד, ונתת אותם אל הלוויים, איש כפי עבודתו. סוף ציטוט. וגם דוד ארגן את הלוויים כמשרתי הקודש. ציטוט, ויעס לו בתים בעיר דוד, וייכן מקום לארון האלוהים, וית לו אוהל. אז אמר דוד, לא לשאת את ארון האלוהים, כי אם הלוויים, כי בם בחר אדוני לשאת את ארון אדוני ולשרתו עד עולם. זה ממשיך אבל העניין ברור. סוף ציטוט. משה פקד את בני ישראל. ציטוט, וידבר אדוני אל משה, דילוג קל, שאו את ראש כל עדת בני ישראל למשפחותם, לבית אבותם, במספר שמות, כל זכר לגולגולתם. מבין 20 שנה ומעלה, כל יוצא צבא בישראל, תפקדו אותם לצבאותם, אתה ואהרון. ופה מתחיל המפקד. סוף ציטוט. וגם דוד ספר את בני ישראל. ציטוט, ויעמוד שטן על ישראל, ויסת את דוד למנות את ישראל. סוף ציטוט. ראוי לציין כי סיפור המפקד הגיע אל בעל דברי הימים מספר שמואל. יש עוד כמה נקודות, אבל העניין ברור. דוד מוצג כמשה שני. ספר דברי הימים הוא ספר מרתק, והדיון בו כולל נושאים רבים ומגוונים, שאך בחלקם הצלחנו לגעת. בשל קוצר הזמן, וגם רצון להשאיר טעם של עוד, נאלצנו להסתפק רק בטעימה בקצה קצהו של המזלג. אני מקווה שסקרנותכם התעוררה, והערכתכם את הספר גברה. זהו, עד כאן, דברי הימים, על ספר דברי הימים, חלק ב'. תודה לכם שהאזנתם. תודה לחברי מועצת החכמים, אבי הרטמן וחיים ארמון, שעזרו לבעל דברי הימים בסידור רשימות היחס שלו. אנא סמנו אהבתי בדף הפייסבוק וברשומות השונות, והמריצו את חבריכם לנהוג כמותכם. אנחנו קרובים ל-500 סימני אהבתי בדף. הגידו בגת ובשרו בחוצות אשקלון, שתשמחנה בנות מטר, שתעלוזנה בנות קשת. ספרי, ויקהו וימיתהו וימלוך תחתיו, על רציחות פוליטיות במזרח הקדום, זמין באתר לכל דורש. הפרק הבא בדברי הימים יעלה באלף בניסן. שם הפרק, ותה רוצה נערה, ותגד לבית אמא. ראיון עם דוקטור לאה יעקבזן, על מעמדה של האם במזרח הקדום. הפרק הבא בדבר היום יעלה בתדבב באדר, פורים וכל זה. שם הפרק, לכלב תשליחון אותו, הלכות בשר על האש, פרק יתולי לכבוד פורים. להתראות!